אנחנו נמשיך מהמקום שעצרנו בו, פחות או יותר. ואני אזכיר איפה היינו. היינו בפרק ג' וראינו את הפסוק הראשון שבו משה רואה צאן יתרו חותנו, כהן מדיין, אחר המדבר, מגיע אל הר האלוהים חורבה, ושם הסיפור של הסנה, והקדוש ברוך הוא בעצם מזמן אותו לשליחות, לך ושלחך אל פרעה, והוצא את עם ישראל ממצרים. זוהי הכותרת, והמדרש באופן פלאי לוקח את הפסוק הזה, ומייחס אליו מבחן מנהיגות. אומר המדרש, ריבונו של עולם בחן את משה, מצא אותו כשר למנהיגות, ואז הוא אומר לו, לך תנהיג את עמי. ומהו הבוחן? אומר המדרש, מה הכוונה, היה רואה צאן יתרו חותנו וכולי, וינהג את הצאן אחר המדבר? מה הכוונה אחר המדבר? אומר המדרש, כן, ריבונו של עולם בדק אותו ובדק את דוד, ומה הוא בדק? וינהג את הצאן אחר המדבר, רגע אחד, כן, אני אקרא את הלשון. אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן ואחר כך מעלהו לגדולה. הרי לך שני גדולי עולם שבדקן הקדוש ברוך הוא בדבר קטן ונמצאו נאמנים ואילן לגדולה. כן, בדק לדוד בצון ולא נהגם אלא במדבר להרחיקה מן הגזל. אחרי זה אני אקרא. בדק, כן, ואז דוד עמד במבחן, בדק אותו והוא באמת הנהיג אותו במדבר, נמצא אתה נאמן בצון, בואו רואה צוני. וכן במשה אומר, וינהג את הצון אחר המדבר להוציאן מן הגזל, ולקחו הקדוש ברוך הוא לראות את ישראל. אני רואה שהניסוח פה הוא חסר, ואין לי כרגע את הניסוח המלא, אבל לפי דעתי, זהו. מלמד שהיה דוד מקיים את המשנה, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. היה מקיים את המשנה. ואנחנו שאלנו, זוכרים? חוזרים למשנה הזאת, ואנחנו שאלנו מה פשר המבחן הזה דווקא, אולי, כן, יש תכונות קודמות, כשאתה רוצה לבחון מישהו, האם הוא יכול להנהיג או לא, יש הרבה תכונות שקשורות למנהיגות, קבלת החלטות, קבלת החלטות, יכולת הובלה, יכולת תקשורת, יכולת להילחם, אנחנו מדברים בתקופה שבה יש גם מלחמות, והנה, כן, שמנהיג את הצאן ולא גוזל, מדוע הדבר הזה הוא חלק מהעניין. ואנחנו כבר הלכנו קדימה, ובעצם אמרנו שהסיפור, כן, מבחן הגזל, זה לא מבחן צדיקות. זה לא מבחן שבאמת עוסק באיזושהי, אני לא יודע מה, הקפדה בדיני ממונות. דווקא בהיבט הזה יש מדרש חכמים שאומר, מפני מה לא נמשכה מלכותו של שאול? מפני שלא היה בו רבב. בין שנה שאול במלכות, במולכו ושתי שנים הלך על ישראל. מה זה בין שנה? שלא טעם טעם חטא. אומר המדרש, אין מעמידים פרנס אל הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו. צריך מישהו שגם יודע להתחכך, יודע לעשות מעשה. אז יש פה איזו ניגודיות שהיא אפשרית, אבל בכל אופן אני שואל מה יש כאן. ופה בעצם המדרש הזה חושף אותנו לגבולות הגזרה של המנהיג. של מי אתה שליח, או מה באמת השליחות שלך. וממש כמו צון, שהמנהיג יכול באמת לרצות את טובת הצון כל הזמן, יכול לדאוג לצון כל הזמן. והוא דואג להם, והוא עושה את המיטב. רגע, אבל אתה עכשיו רואה את הצון במקום לא פשוט, אתה פוגע בזרים, אבל אני עושה למען הצון, ואני שליח שלהם, ואני קצת מתחכך. טוב, אתה קצת מתחכך, ואתה נותן לצון תחושה שהכל בסדר, עד היום שבא שוחט, או בא מישהו ואומר, סליחה, הצון שלך, ופוגע בצון. ופה באמת, יש פה איזשהו בלנס מאוד דק, בין שני ערכים. ערך אחד, באמת להוביל את הצון הזה לתועלתו של הצון, לתת לו את המיטב. זה המקום האחד. אבל יש מקום נוסף. מה אם ההקשר הרחב יותר? אתה חושב רק על הצון, או שאתה חושב גם על הצון במובן הרחב יותר? אתה עושה את טובתו, או שאולי קצת פחות טובתו, אבל תחבר אותו לתמונה רחבה יותר, תחבר אותו להקשר, תחבר אותו להבין שהוא לא לבד בעולם, ושיש מימין ומשמאל שדות, ושיש עוד ערכים, ומנהיגות פירושה להיות מחויב לתמונה גדולה יותר מאשר רצונו של הבוחר, או רצונו של מי ששלח אותך, או מי שאתה עובד למענו, ואתה עכשיו נותן לו את המיטב. ובאמת, יש פה אמירה על שני המנהיגים הגדולים שלהם. הראשון זה משה, ודוד שהוא מלכות. הוא בעצם אומר בדקן בהלכה הזאת, שלא לראות בהמה דקה בארץ ישראל. לראות בהמה דקה בארץ ישראל, פירושו לפגוע בחקלאות, פירושו לפגוע בסובב, לפגוע בנוף, לפגוע בטבע. בסדר, אבל אני נותן את המיטב. יש לי צום ואני נותן, בסדר, אתה נותן לו את המיטב, אבל אתה פוגע בערכים מסביב. ו... מה שבעצם אומר המדרש, זהו המבחן. האם אתה רק שליח של קבוצה מסוימת, או שאתה מבין שהתמונה גדולה יותר, ואתה מחבר אותם לכלל, אתה מחבר אותם למחויבות אל משהו שהוא מעבר לגבול. בהיבט הזה הולך המדרש לשניים, ופה אמרנו כבר את משה, והיום אני רוצה להוסיף את דוד, אבל אני אגיד אותו, כיוון שהוא העניין, אני אגיד אותו בקצרה. ומשה... אמרנו, בעצם היה בתפקיד של לראות, לראות זה להנהיג. ומשה היה רואה. ופה המדרש שם את האצבע ונוגע במעגלים השונים. היה רואה את צון יתרו. מה זה משנה צון של מי? כן, כן, זה משנה. וכמו אומר, צון יתרו יקר בעיניו, צון של אדם. מעגל שני, חותנו. כן, הוא חותן שלי. מעגל שלישי, כהן מדיין. כן, גם זה חלק מהתודעה שלו. לא היינו מזכירים את שלושת המעגלים האלה, אילולי זה היה התודעה שלו. אם תרצו למה הדבר, אפשר להמחיש אותו באיזה צורה, תראו לעצמכם שמישהו עכשיו פוגש את משה ושואל אותו, מה אתה עושה? והוא היה עונה, אני רואה את צון יתרו, והוא היה... מתאר אותו, תדע לך, יתרו זה החותן שלי. במעגל שלישי הוא כהן מדיין. אני שואל, רגע, כהן מדיין? זה כהן עבודה זרה? משה, כאילו, למה אתה מספר את זה? כאילו, הרי זה לא דבר שאתה אמור להתהדר או לשמוח בו, אז למה? והתשובה, כן. יש לעולם הזה מקום בעולם שלי, ולכן אני גם אומר, כן, הוא כהן מדיין, ויש לי כבוד עמוק לשלושת אלה. אומר המדרש, הנה, משה בעצם הוא מנהיג. אגב, המדרש הקודם למדרש הזה בשמות רבה, מתאר איך הוא רואה את הצון והלך אותו שה והוא דואג לו. כן, אני דואג לשה, אומר המדרש דבר ראשון, אבל אני דואג לשה וקושר אותו להקשר הכולל. וכדי לקשור אותו להקשר הכולל, השה יוותר. כן, הוא יוותר. יהיה לו אוכל פחות טוב. הוא הולך אחר המדבר, זה לא כמו לראות במקום יישוב, אבל אני מחויב. אם כן, אם אתה מחויב, אז תנהיג את עם ישראל. ופה, מבחינת משה, יש פה אמירה שמחזירה אותנו אחורה לפסוקים הקודמים, להולדת משה ולהיסטוריה של משה. ובעצם אומרת, משה לא גדל בשכונה. משה לא נמצא באיזשהו מעגל קטן וכל עולמו בתוך דלת אמות של תוך עם ישראל. לא. משה את אולי 20 שנה הראשונות בחייו עשה בבית פרעו, בממלכה הגדולה. משה ראינו כשהוא היה ביאור ומגיעה בת פרעו, ובכל חשבון הגיוני זה כאוס, זה בת הצורר, זה סכנה, זה וואו, מעבר לגבול, זה מעבר להרי החושך. זה מקום חיים בשביל משה. ומקום חיים זה אומר שגם המקום הכל כך רחוק הזה, בית פרעה שגזר והיה רע לישראל, משה מכיל את העולם הזה. זה חלק מהעולם שלו. ולאחר מכן הולך אל מדיין, וראינו גם מציל את בנות מדיין, מסתכן שם ונחשף למעגל האנושי. הוא לא מכיר אותם, מה אתה מסתכן? כן, עושה מעשה. ובעצם נחשף בהיבט הזה לכהן מדיין וגדל שם אולי 60 שנה, עד גיל 80, כשהוא כבר בונה בית ובונה משפחה. איפה? עוד פעם במגרש הגדול ביותר. הפעם במגרש של עולם הרוח. וכאן אנחנו רואים בעצם שהדבר הזה הוא צרוב בתוכו. העובדה הזאת מייצרת מנהיגות שמסוגלת לעמוד מול פרעה בלי להתבלבל ולא לפחד. מסוגלת, טוב, לא מדבר על מלחמות אחרי זה, אוג מלך הבשן ושיחון וכן הלאה, אבל מסוגלת גם לתת אופק של קריאה לשלום. ואם היינו מסתכלים במלכים, לא במלכים, בספר דברים, יש פרקים שמתארים את כיבושי עבר הירדן, ופה רואים איך משה, יש לו ראייה רחבה. הקדוש ברוך הוא אומר לו להתגרה. ראה נתן, תנו לי רגע אחד לראות את הפרק פה. זאת אומרת, יש פה פרק ב' וג' שמדבר על היחס לעמים שנמצאים סביביו. רואים את מואב, רואים את עשיו. יש פה שורה של עמים, ואלה פרקים שמראים יחס של משה אל עמים אחרים. הבנה מהו מקומם. עם הרבה מהם אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תתגר בהם, אל תתחיל איתם, זה שלא. אגב, קודם כל אומרים מה לא ולא 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 ולא, ורק בסוף מה כן. וגם כשאומרים לו כן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, וקרבת מול בני עמול, אל, לא, פה הוא אומר אל תצורם. ואז הוא אומר את סיחון, החל רש את ארצו. ואז הוא אומר, התגר בו מלחמה. איפה האתגר הזה? רגע אחד. יש פה הרי מקום שריבונו של עולם אומר, התגר בו מלחמה, ומשה שולח וקורא לשלום. מכירים את הפסוקים האלה? הנה. כן. פה אנחנו רואים, ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון, החל רע שהתגר בו מלחמה. היום הזה החל לתת פחדך. מה עושה משה? וישלח מלאכים אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמור. מה זה דברי שלום? הוא ממש בחור אמר לך להתגר בו מלחמה. אומר המדרש, משה עבר על הציווי האלוקי. נכון. טוב. עוד נושא. מה זה שהקדוש ברוך הוא אומר משהו ומשה עושה משהו אחר. אבל מה שאני בא לומר זה בעצם אותה תמונה. הרוחב הזה. והרוחב הזה אומר המדרש הוא התכונה הנוספת שנדרשת. וזה מבחן המנהיגות. אתה מסוגל לגאול את עם ישראל, אבל גאולת עם ישראל זה לא גאולה שוביניסטית שדואגת רק להם. הסיפור שלנו הוא סיפור שיש לו הקשרים רחבים כלפי האנושות כולם, ומשה צומח מתוך ערנות ומתוך מחויבות לתמונה הגדולה המערכתית, ולא רק לתמונה האישית שלנו. זה מקום אחד. קצת חזרנו, אבל אני רוצה לסגור את המעגל, והפעם נתרחב ונראה את הדברים בחלק הנוסף שלהם. שימו לב, בדק לדוד בצון, ולא נהגם אלא במדבר להרחיקה מן הגזל. ומאיכן לומדים את הדבר הזה? אז בואו נפתח ביחד את הפסוקים בשמואל א' פרק י"ז. את זה לא ראינו ביחד, נכון? מה? קראנו את זה? לא זוכר. טוב. אז בואו נראה. תראו. דוד מגיע ביום ה-40, וכן, שומע בדיוק את איש הביניים, אני קורא בפסוק חף ג', הנה איש הביניים עולה גוליית הפלישתי שמו, וידבר כדברים האלה, כן, מחרף ומגדף את מערכות ישראל, אז אם כן, זה מה שהוא אומר, ואז דוד נמצא שם, ו... כולם בורחים, ומיד אחרי זה אומר דוד, או לפני כן, ויאמר איש ישראל, יוצא איש ישראל, כמובן בשם המלך, הריתם האיש העולה הזה כי לחרב את ישראל עולה, והיה איש אשר יקנו יאשרנו המלך עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. שימו לב, שלוש הבטחות שמראות עד כמה המצוקה הייתה הגדולה. מבטיחים פה, כן, מי שיהיה מוכן להילחם בו, מי שיקהו כמובן, עושר גדול, יהיה חתן למלך, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל, הכוונה ממיסים, אולי לא רק ממיסים, משהו רחב יותר. טוב, עומד דוד ואומר אל האנשים העומדים עמו, מה יעשה לאיש אשר יקה את הפלישתי על אז? אגב, למה אתה שואל? אתה לא יודע? הרי שמעת יחד עם כולם. שאלה. והסיר חרפה מעל ישראל, כי מי הפלישתי הרי לזה כי חרף מערכות אלוהים חיים? אומר, כן, ויאמר לעם כדבר הזה, ואז אליאב נכנס לתמונה. ומה הוא אומר לו? ואיחר אף אליאב בדוד ויאמר, למה זה ירדת? זאת אומרת, היית בבית לחם, למה ירדת? ועל מי נטשת מעט הצון הנה במדבר? אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבביך, כי למען ראות המלחמה ירדת. ואומר דוד, מה עשיתי אתה? לא דבר. אומר המדרש, על מי נטשת מעט הצון הנה במדבר? זהו מבחנו של דוד. בדק את דוד ונמצא, כן? מקיים את המשנה, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נאמן, אני בוחר בך, הוא בדיוק הסיפור הזה, שהוא נטש, הוא באמת, הצון היה במדבר, מהמקום הזה הוא מגיע למנהיגות, ובעקבות פרק י"ז הוא מגיע למנהיגות. סיפור של גוליית, מקרב אותו באותו אירוע. אבל כמובן שהקושי הזועק פה מהו? זה גנותו. ומה היא גנותו? נטשת. מה?
כתוב בעידו
שאתה עושה מה שאומר. למה? איך הלשון?
פסוק
כ'. ויתוש את הצון על שומר. מה זה ויתוש? אתה צודק, זה על שומר, אבל זה ויתוש. ואם תרצו, גם כשהוא מגיע, ועוד פעם אחת, בפסוק... רגע אחד, כן, גם בפסוק חב ויתוש דוד את הכלים מעליו על יד שומר הכלים פעמיים הוא מפקיד את זה, אבל המקרא בוחר בלשון ויתוש, וברור לגמרי שאליאב מציין את הלשון הזאת לגנותו. אם תרצו, הוא בעצם מגנה אותו פעמיים. מה הוא אומר? הוא אומר, על מי נטשת מעט הצון ההנה, ובאת לכאן. אתה הרי אחראי על הצון, מה אתה עושה פה? לך, אתה מופקד על הצון? בבקשה, תשמור. עשה מלאכתך נאמנה. נכון? זה טענה אחת. והוא עוקץ אותו ואומר, במדבר. הוא אומר, לא רק עכשיו אתה נטשת, כל השנה אתה נוטש אותו, הולך למדבר. ברור שהוא עוקץ אותו, ברור שכל המילים שלו זה ערס אחד גדול. המילים שלו, אני ידעתי את זדון, מיד אחרי ההנה במדבר, אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבביך. אז אני שואל, איך לומדים פה את שבחו, והרי גנותו נמצאת כאן? ועל פניו, יש פה קצה קרחון בעצם לראות את הפער בין אליאב לבין דוד, שהוא באמת, לא רק הפער בין אליאב לבין דוד, הוא פער גדול, משמעותי, בין דוד לבין שאול. שימו לב, ואני קורא יחד איתכם פסוקים קודם לכן, שמתארים את דוד ואת משפחתו. ממש, תוך כדי המלחמה, אנחנו בפרק י"ז, תסתכלו פסוק י"ב, פותחים פסוק, ומספרים על דוד לפני שהוא בא למערכה ועושה את מה שעושה, אז מתארים אותו ואת משפחתו. ודוד, בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה, הוא שמו ישי, ולא שמונה בנים. ועכשיו תראו את ההבחנה ביניהם. וילכו שלושת בני ישי הגדולים, הלכו אחרי שאול למלחמה. ושם שלושת בניו אשר הלכו במלחמה, אליאב הבכור, ומשנה הוא אבינדב השלישי שמע. מה רואים פה? הלכו אחרי שאול המלחמה. ודוד בהנגדה הוא הקטן. ושלושה גדולים הלכו אחרי שאול, ודוד הולך ושב מעל שאול. עוד פעם חוזרים, אומרים, הם הלכו אחרי שאול, והוא הולך ושב מעל שאול. מה זה מעל שאול? סוג של התנתקות משאול. הוא לא הולך אימו, הוא הולך מעליו. זאת אומרת, הם הולכים עם שאול, והוא לא ממש הולך עם, הוא במקום אחר. הפסוקים האלה, זה הנושא שלהם. לא נלמד אותם ממש באופן מעמיק עכשיו. יש שם שורה של פסוקים שמראה מה קורה במשפחת דוד. גם האבא ישי, האיש בימי שאול בא באנשים. מה קורה בין שני עולמות שהם מאוד שונים? שאול זה עולם אחד, ומשפחת יהודה ודוד זה עולם אחד, ובכל אופן יש את הנתק. ומה שאני רוצה לומר זה שהפסוקים האלה כמו מזמינים אותנו, מזמינים את הלומד, פה תראה, יש פה הבדלים להשקפת העולם, יש פה הבדלים בתפיסה, ובואו בעצם ננסה להבין קצת יותר לעומק במה מדובר. אז בואו ניכנס פנימה, תראו. אומר אליאב, או ויחר אף אליאב בדוד ויאמר, למה זה ירדת? שאלה ראשונה, למה ירדת? שאלה שנייה, על מי נטשת מעט הצון? בונוס, במדבר, לא מספיק, את כל השנה אתה מפקיר אותו במדבר, עכשיו נטשת. הוא ממשיך ועונה, אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבביך, כי למען ראות המלחמה ירדת. מה הוא עשה במשפט הזה? הוא ענה לשאלה, לאיזה שאלה הוא ענה? מה? למה זה ירדת, נכון? למה ירדת? אני יודע למה ירדת. אני שואל, סליחה? ראיתם פעם ישראלי שנוסע ליד תאונת דרכים ולא עוצר? נכון? ישראלי נוסע, רואה, עוצר את הרכב. לראות את המלחמה. בסדר, סקרן. נורמלי. מה זה? זדונך ורוע לבביך. אני מחזיר את השאלה לאליאב, אליאב סליחה עליו. מה זה? מה זה קשור? אז הוא סקרן, למען ראות המלחמה. אני ידעתי את זדונך? רוע לבביך? למען ראות המלחמה ירדת? תגיד, אליאב, איזה אמות מידה יש לך? אתה טוען תנא, תקשיב מה אתה אומר. מה זה קשור? בסדר. קצת רציתי לראות. מה אתה אומר? שאלה. יש פה טענה לא מידתית. אתה נותן... גם לנטוש את הצון, זדונך, רוע לבביך. הוא מסכים שהוא נטש אותו על מישהו. על מי נטשת? זאת אומרת, זה שומר שמסר לשומר. אז הוא מסכים. הוא צודק גם. הוא נטש את הצון, פעמיים אומר המקרא, נטש את הצון, נטש את הכלים, ובא לכאן. אז המקרא אומר שהוא באמת ויתר, היה פה ויתור, הוא צודק בהבחנה של המציאות, אבל הוא מטיל עליה כובד מסע, הרבה מעבר להגיוני ולנורמלי. אבל שימו לב, הסיפור לא מתחיל מבואו של דוד למחנה, זה לא הנושא פה, תסתכלו מה הנושא פה. דוד מגיע והוא מתחיל לדבר. ועולה הפלישתי הזה כבר יום ה-40 שהאיש הזה עולה ומחרף ומגדל. וכל ישראל רואים אותו וינוסו מפניו ויראו מאוד והמחנה נמצא כבר בהתפרקות. מגיע דוד ביום ה-40 והוא מדבר. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי על אז? והסיר חרפה מעל ישראל, כי מי הפלישתי הזה כי חרף מערכות אלו? מי הוא האיש הזה? דוד אומר דברים הפוכים לגמרי מאיש ישראל שדיבר שני פסוקים לפניכם, בדיוק לפניו. הריתם האיש העולה כי לחרף. הוא כאילו אומר, הריתם האיש העולה הזה, ודוד אומר, מי הוא האיש הזה? מי הוא הפלישתי הזה? כי חירף מערכות, איזה מין, ככה, מי זה, איך הוא מעיז? ואומר אמירה, הוא כאילו אומר, צריך להזיז אותו מפה. דוד בא ומדבר, אומר דברים אחרים לגמרי ממה שנאמר במחנה, ותסתכלו עכשיו את הכותרת לאליאב, וישמע אליאב אחיו הגדול. שומעים? למה כתוב אחיו הגדול? אני יודע שהוא אחיו הגדול. אבל בתור אחיו הגדול הוא שומע. ואגב, תסתכלו, גם לפני כן, וילכו שלושת בני ישי הגדולים, הלכו אחרי שאול המלחמה. אחיו הגדול, שלושת בני ישי הגדולים, אליאב הבכור. אז הסיפור הזה של הבכור שהלך אחרי שאול, הוא נמצא מפורש פה בתוך הכתוב, כמה פסוקים לפני כן, בהקדמה בעצם, קודם כל נותנים לנו מפה משפחתית, תדע מה קורה שם במערכת היחסים עם שאול, ומכאן מתחילים. ובעצם הטענה שלו היא נטענת, לשון טעינה, לשון הווליום שלה, או המשקל, או מה שטעון בתוכה, זה וישמע את דוד. זה הנקודת מוצא. וישמע אליאב, אחיו הגדול, בדברו על האנשים, והוא כועס. והוא קושר דברים. אבל זה המטען בעצם. זה הזדונך ורתרוע לבביך על פניו, על הדיבורים. וישמע את דוד מדבר אל האנשים, ואז הוא אומר, ובואו נקרא עכשיו עוד פעם, אבל בעצם הוא כמו אומר, הרי מה זה הדיבורים האלה? יש לך פתרון? יש לך איזה כשפים או קסמים לפתור את הבעיות? אתה כאילו, זאת אומרת, הוא בעצם כועס על דוד שכאילו מדבר על פתרון אפשרי, כאילו הדבר הוא פשוט והוא כל כך לא פשוט והמצב הוא כל כך בלא עונים. ואז, וישמע אליאב אחיו הגדול בדברו אל האנשים, ובמילים שדוד אומר, מי האיש הזה כי חרף? זאת אומרת, הוא כאילו מפריח יונים באוויר מבחינתו. ואז, ויחר אף אליאב בדוד ויאמר, למה זה ירדת? ועל מי נטשת מעט הצאן הזה במדבר? אז אתה סקרן וירדת לראות את המלחמה, אבל יש פה משהו שהוא מעבר, כמו שאמרנו, זאת אומרת, הוא שומע את תקוות השווא, הייתי אומר, שדוד בעצם מפיח בכולם, ואז הוא אומר לו, אתה סקרן שבא לפה מסקרנות ומפיח תקוות שווא בעצם בקרב כולם. תחת הכותרת הזו, אנחנו רואים שהוא עוקץ אותו. ומה הוא בעצם אומר לו? הוא אומר לו, אתה אחראי על הצאן, תהיה אחראי על הצאן. למה אתה נוטש אותו? אתה אחראי על הצאן, תיתן לצאן את המיטב. תנהיג אותו, תראה אותו במקום הטוב שלו. למה אתה הולך איתו למדבר? ופעמיים בעצם הוא עוקץ אותו בעובדה שדוד כאילו לא מתמקד ולא עושה את מלאכתו נאמנה ולא נותן לצאן את המיטב. ואכן אומר המקרא, נכון, דוד נטש את הצאן. המקרא לא סיפר על המדבר, אומר נטש את הצאן. ודוד מגיע עם השליחות שנתנו לו את הכלים ויטוש את הכלים מעליו. אז אני שואל, המקרא עצמו אומר שהוא נטש, מה זה הנטישה הזאת? אכן פעמיים דוד נוטש. קיבל תפקיד, ויש לו ראש גדול. הוא לא רק מקיים את התפקיד במיטב, בצורה המקסימלית, לא, הוא מסתכל ימינה ושמאלה ורואה תמונה מעבר ומחויב אליה. פעם אחת לנטוש את הצון וללכת, אולי גם עם איזה אוריינטציה יש שם בעיות, אני רוצה להיות שם. ומה שהוא אומר לו, לראות את המלחמה, זה נכון, אבל לראות את המלחמה מתוך ערנות ומתוך מחויבות. רגע, אבל אני מופקד על הצאן. נכון, אבל יש עוד. אני לא אפקיר את הצאן, אבל, והמקרא ממש מראה איך הוא פותר את הבעיה של הצאן בפסוק חף. ויטוש את הצאן על שומר, אבל הוא הולך כרגע ומרגיש מחויב למעגל שיותר מזה. וגם בפעם השנייה הוא קיבל כלים לתת לאחים, הכלים לתת לאחים, אבל קורה משהו, אני מניח את זה בצד. ואני בעצם נפתח למקום הזה, ואותו מקום הוא גם המדבר שהיה לפניכם. אם כן, המדרש מצביע על הפסוק, והוא מצביע על נקודת מחלוקת מאוד מאוד עמוקה. וזה קצה קרחון, הייתי אומר, לפער גדול בין שני המנהיגים. וכמעט הייתי אומר ששאול מאבד את המלכות על התפיסה הזאת, על התפיסה הזאת של המצוינות הזאת, של הנאמנות הזאת, של ההתמסרות הזאת, אבל בלי לראות תמונה מימין ומשמאל, בלי להבין את המרחב, בלי לטפל במעגלים הרחבים בצורה הנכונה יותר. לא, בדקן בדבר קטן. בדקן בדבר קטן, הכוונה, יש פה מודל. איך כתוב פה? אין, הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן ואחר כך מעלהו לגדולה. בדק את דוד בצון, ראה שדוד אומנם מנהיג את הצון, אבל יש עוד ערכים. הוא מחויב לתמונה גדולה יותר, ולכן הוא נוהג אותו במדבר. אגב, דוד יותר ממשה. משה אחר המדבר. אחר המדבר זה לחתור אל המדבר. ודוד במדבר. זה גם תקופה אחרת. דוד כבר מוביל את העולם, דוד כבר מוביל את העולם לקראת תקופת שלמה, ששלום יהיה בימיו. כן, שלמה יהיה שמו, כי שלום יהיה בימיו. ודוד כבר נמצא בקשר עם עמים, הרבה מעבר למה שקיים בתקופתו של משה, והדבר הזה הוא בא לידי ביטוי, באמת אולי במחויבות הגדולה יותר שלו. הוא נוהג במדבר, איזה מין מצוינות, אם כי פה זה לא רק ביחס לימים אחרים. מה?
הליכה למלחמה זה לא הכי במדבר?
הליכה למלחמה, לא הבנתי.
היא תחלק מהבדיקה, זה כאילו המסע הנכון שדוד היה אמור לחשוב על הכלל כרגע על עם ישראל ולעזוב, למרות שזה לא חשוב מהעסקים שהוא מחויב בני.
לא הבנתי, עוד פעם.
אנחנו רואים שדוד עוזב את הצהן, מה שהוא מחויב אליו, והולך לפתור לעם ישראל.
נכון, לפתור את הבעיה, נכון. הוא ערני כרגע למה קורה בעם ישראל, אפילו שיש לו כרגע תפקיד שהוא קיבל אותו, והוא מופקד עליו. נכון, אז מה אתה שואל?
זכר עם הבדיקה, זה גם היה בו הפתעה שדוד מתחס לתשלו.
כן, יפה, אתה מאיר, אתה אומר, המדרש אומר, בדקו אותו בצהן, ובעצם יש פה בדיקה נוספת. התכונה הזאת שלא להיות ככה ממוקד רק בדבר שאתה מופקד עליו, אלא לראות את תמונת המרחב ולהיות מחויב אליה, זה בעצם הגעתו. אם כי הגעתו הייתה בשליחות של אבא אחרי הכל. אבא שלח אותו, אז לפחות במובן הזה זה אומנם טענת אליאב, אולי על המוטיבציה שהייתה לו, אבל בממשות אבא שלח אותו, אבל אחרי הכל זה נכון, זה מתחבר לאותה תכונה, והיא לא באה לידי ביטוי רק בדבר אחד, כמו שאמרנו, הנטישה הזאת לא נזכרת פה במדרש, אבל היא חלק מתכונה של דוד, ובאמת היא קיימת כאן. אז אם כן, יש פה חלון הצצה, ואני רוצה להגיד אותו בכמה מילים. תראו, שאול היה מסור לעם, היה נאמן גם. שאול נלחם בנחש העמוני שבא לנקור את עין ימין לאנשי יבש גלעד, והוא נאמן אליהם. אם תרצו, נאמן אליהם גם בהיבט של סיפור פילגש בגבעה שעומד ומקנן ברקע. ומי שלא יוצא למלחמה, כה יעשה לבקרו. נותח אותו ל-12 חלקים. שאול נאמן אל בני שבטו וממנה אותם לתפקידים. שאול מקנה לישראל ויהודה. בסיפור של הגבעונים, שאול, אנחנו רואים אותו נאמן גם לאנשי יבש גלעד בתחילת הדרך, ואנחנו רואים אותם מוסרים את הנפש עליו כתוצאה מאיזשהו קשר. ואם תרצו, בנות ישראל אל שאול בחנה, מלבישכם עדי, יש בשאול מידה של נאמנות ודבקות כזאת במעגלים הקרובים אליו. ומאידך, לכל אשר יפנה ירשיע. מה שבחוץ מרשיע. הוא מכה את הגבעונים, נשבענו להם, אבל הם בחוץ. הם לא בסדר אולי אפילו, אבל הוא מעניש אותם. הוא רודף אחרי דוד, הוא לא מחויב לשום דבר. יכול לדרוס כל כך הרבה עולמות, להשתמש בצבא, ונוביר הכהנים, לא לעשות משפט הגון, כי צריך עכשיו לפגוע, ויש פה איזה משהו שצריך לעשות, וכל הכלים ישרתו את הסיפור הזה. אין מחויבות לעולם, אין מחויבות לחוקים, אין מחויבות לתמונה הגדולה. שאול בעומק מספר את הסיפור הזה של חוסר המחויבות, וכן, הוא יגייס את הצבא, והוא יגייס את מערכת המשפט, והוא יהרוג את הכהנים, כמו שאמרנו, ובעצם, כן, שאול באופן עמוק מספר, כן, את הסיפור הזה שלא מחויב. מלחמות שאול עם עמים אחרים, כתוב שהוא מכה את העם, אין שם מלך, אין שם כתובת, אין שם דיאלוג, כן, יש שם, וילחם סביב בכל אויביו, וכתוב שהוא הורג את מואב, בני עמון, אדום, מלכי צובה, בפלישתים, בכל אשר יפנה השם, נותן לכולם מכה. איזה מין, אין תקשורת, אין קשר, אין רגישות לכל אחד מהעולמות האלה. והתיאורים הללו, אפשר לראות אותם ממש בהרבה מאוד תחומים. כמו שאמרנו, כל התקופה הארוכה עם דוד, שממלכת ישראל מדרדרת, מדרדרת, קשור לדבר הזה, שיש איזה עולם בחוץ שמאיים, ועכשיו צריך בכל הכלים בעצם לשבור אותו. ואילו דוד זה סוג של מנהיגות שמחוברת לכל המעגלים שסביבה, ומחויבת לכל המעגלים שסביבה, ואין מטרה מקדשת את האמצעים, אלא להפך. הביטויים של זה יהיו ממש בהרבה מאוד ביטויים. אם תרצו, דוד זה אדם שאוהבים אותו יותר מכל אחד אחר. שאול אוהב אותו, יונתן אוהב אותו, יונתן כמה פעמים אוהב אותו, כל ישראל ויהודה אוהב את דוד. ואחרי זה, כן, וכל עבדיו אהבו אותו, ותאהב מיכל בת שאול, אישה יחידה במקרא שאוהבת איש, ועוד ועוד, אוהבים את דוד. למה אוהבים אותו? כי הוא נותן מקום, כי הוא מחויב, כי כל העולם סביבו חש שהוא מכבד אותו. ואם תרצו, שאול לא מדבר עם אדם מחוץ לגבול ישראל אפילו פעם אחת. לא מדויק, עם הקיני סורי מתוך המלאק פעם אחת. ודוד מדבר עם כולם. דוד מדבר עם גוליית, לפני שהוא מכה והוא מסביר לו בדיוק. דוד מדבר עם מואב, עם אחיש מלך גת, עם הקריטי והפליטי, ועם איתי הגיטי שנאמן אליו, ושובי בנחש, מלך בני עמון, ערבנה המלך, הגבעונים, מדבר עם כולם. לדבר זה לתת כבוד, זה לתת מקום. בעצם, אם אני מסכם, אז אנחנו בעצם, המדרש הזה שולח אותנו לשני מנהיגים שלא ראו את הצון, ראו את הצון אבל ללא גזל. דאגו לצון, אבל היו מוכנים לשלם מחיר, ובלבד שהראייה הזאת תהיה מדויקת, נכונה. שני המנהיגים האלה שמים אותנו על המפה העולמית. הם שמים את עם ישראל במגרש הגדול. משה עושה את זה אולי באופן, כן, עצם נתינת תורה שיש לה כוח לגאול את העולם ולגאול את המציאות. בפועל עדיין יש מלחמות בדורו, והוא עדיין, אבל הוא עומד ומתעמת עם הגדולים ביותר מצד אחד, אבל בונה תשתית, הייתי אומר, של תורה שעתידה לגאול את העולם, והוא מכיל את העולם הזה בתוכו, זה מקום אחד. ודוד כמלך ישראל שמכין את התשתית למקדש, הוא עושה את הפעולה הזאת בצורה הרבה יותר מקיפה והרבה יותר רחבה, והוא עוד יותר רואה את הצון ללא הגזל, או מרחיק את הצון מן הגזל. טוב, זה המדרש. מישהו רוצה להעיר משהו לפני שנלך לעוד מקום? טוב, אז בואו נתקדם. היינו עם משה והשליחות, ועכשיו אני רוצה לקרוא יחד איתכם, לפתוח בעצם נושא, וזוהי השליחות של הקדוש ברוך הוא למשה, ובואו נראה משהו מאוד מעניין. ריבונו של עולם שולח את משה, והשליחות היא בהצבעה על שני נמענים, הייתי אומר. שני נמענים לשליחות. הנמענים הראשונים הם עם ישראל, שאליו הוא שולח את משה. והנמען הנוסף מזה, פרעה. בואו תסתכלו יחד איתי בפסוק ט"ז. אומר כך. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, כן, אדוני אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב לאמור, פקוד פקדתי אתכם ותעשוי לכם במצרים. ואומר, עלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחיטי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש. תגידו לי במשפט אחד, מה השליחות? מה? כן, השליחות לעם ישראל, פקוד פקדתי אתכם. מה זה פקוד פקדתי? פקידה, זכירה. אני פוקד אתכם ועלה אתכם לארץ זבת חלב ודבש. יהיה טוב, נכון? זה החלק הראשון. ושמעו לקוליך, ובאתה אתה בזקני ישראל אל מלך מצרים. קח אותם איתך, צירפת אותם אחרי שהם שמעו לך. ולך אל מלך מצרים ואמרתם אליו, אדוני אלוהי העברים נקרא עלינו, ואתה נלחן הדרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לאדוני אלוהינו. מה זה? מה אומרים לו? הולכים לשלושה ימים. רגע, ומה אחרי שלושה ימים? לא כתוב. ומה מבקשים ממנו? לזבוח לשם אלוהינו. רגע, אבל עולים לארץ. לא, לא, לא מספרים את זה, את זה לא מספרים לפרעה. פרעה לא אמור לדעת. יש פה פתיחה לשתי שליחויות שנעשות במקביל באותו זמן. ותכף תשימו לב לעובדה מאוד מעניינת. יש פה מידור מלא של האינפורמציה. זאת אומרת, לעם ישראל אומרים, יוצאים ממצרים, זה הנושא. יוצאים ממצרים ארץ זבת חלב ודבש, השם פקד אתכם, הפקידה הגדולה הגיעה יציאת מצרים, אל ארץ זבת חלב ודבש. אני זכרתי את העשוי לכם, סבלתם מספיק. זו הבשורה. פרעה לא יודע. לפי חז"ל שנה שלמה הסיפור הזה היה עם המכות. גם בפסוקים רואים שיש לזה נפע. ובתום השנה כשהם נעלמים ולא חוזרים, הם לא חזרו. הוא מופתע. הוא שומע שלא חזרו, אוסף את רכבו, פרשה ו... מה קרה פה? ברחו, עבדו עלינו. מעניין. את מה שכל אחד מישראל יודע, פרעה לא יודע. ויש פה אמירה שחוזרת, שלח עמי ויעבדו לי, שלח עמי ויעבדו לי. זה מצד אחד. ומה ישראל? יודעים שזובחים להשם שיש עבודה? אין עבודה. לא אומרים את זה אפילו פעם אחת. אין דבר כזה. עבודה? מה פתאום? אומרים פה דברים אחרים. עלה אתכם מעוני מצרים, אתם עכשיו נמצאים בעוני, אל ארץ הכנעני, החיטי, האמורי, הפריזי, החיבי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש, ושמעו לקולך. טוב, זה פלא, רואים פה, נכון? יש פה מידור, ובעצם לכל אחד אומרים אינפורמציה אחרת. הפסוק, תסתכלו את הלשון, היא חזקה בפרק י"ד, ויוגד למלך מצרים, כי ברח העם. ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, מה זאת עשינו? כי שילחנו את ישראל מעבדים, איך עשינו את זה? תראו, הם ברחו, לא, לא ידענו. טוב, אז מה אתם אומרים? זה קשה? למה זה קשה? מה הבעיה? איזה שאלה הייתם שואלים פה? מה?
מה הבעיה להציג את הדברים כמו שהם לפרעה? למה?
אז קודם כל, תגיד לפרעה, למה לשחק איתו? למה להגיד לפרעה, שלח עמי ויעבדוני שלושה ימים במדבר? זה לא הנושא. מישהו הולך שלושה ימים לעבוד במדבר, זה לא הנושא, אז למה? מה?
בכל
מקרה
לא ייתן ללכת.
נו, בכלל.
תגיד מה לעשות.
אז עדיף מה?
עדיף לעשות עם הסכמה. אם אפילו שלושה ימים לא ייתן, אז מה למשל, נגיד שאתה רוצה ללכת וזה, גם...
כן, אתם אומרים, אם שלושה ימים הוא לא הסכים, קל וחומר שלא הסכים לזה, ואז מה? זה סיבה למה?
לא, אבל למה בכלל לשקר? אם אין הבדל בין השקר לאמת ב...
השאלה אם זה שקר?
לא משנה, בין ה...
תראו, נלחן הדרך שלושה ימים במדבר ונזבחה להשם אלוהינו. בפועל לא היו שלושה, היה יותר. מה? נכון. טוב, זו שאלה מעניינת. אבל אם זה קורבן פסח, אז באמת הוא היה לפני כן, יש עולות וזבחים במעמד הר סיני גם, אבל זה כבר מאוחר יותר. אז באמת, כצורתו, זה לא. מאוחר יותר כבר יש שלח עמי ויעבדוני בצורה רחבה, כוללת יותר, ולא דווקא בתיאור המדויק הזה. נכון, המידור הזה, אז את מה הוא משרת? זאת אומרת, למה ממדרים את פרעה מהאינפורמציה הבסיסית כל כך, עד כדי שעד הסוף הוא חושב משהו אחר, ויוגד לפרעה כי ברח העם, והוא כמו מופתע מהדבר הזה. זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, באמת למה לא מספרים לעם? כן, מה, אתם יוצאים לקייטנה? חלב, דבש? כן, יש גם עובדים לעת השם, כאילו, למה לא נמצא גם הדבר הזה. טוב, אז בואו נתחיל בפרעה, נעבור לאחר מכן לישראל. שימו לב איך הסיפור פה, ומה קורה מול פרעה בפסוקים האלה. אנחנו רואים את משה בא אל פרעה, אומר לו את המילים האלה, תסתכלו בפרק ה' פסוק א'. רואים אותו, טוב, פה יש ממש את המימוש, אפשר כבר לקרוא גם את החלק הראשון. וילך משה ואהרון ויאספו את כל זקני בני ישראל, כמו שאמרו להם. וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר אדוני אל משה, ויעשה אותות לעיני העם, וימן העם וישמעו כי פקד אדוני את בני ישראל, וחירה את עוניים, ויקדו וישתחוו. זה החלק הראשון. ואחר באו משה ואהרון, מי לא בא? הזקנים, לא כמו התוכנית, אבל זה עוד נושא. ויאמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. שימו לב, לא אומרים את השלושה ימים. שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. זה נכון, אגב? שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. כן, זה קורה בסוף. מעמד הר סיני. אפשר לראות אותו בצורה הזאת.
הוא אומר את זה כאות.
מה?
וזה לכאות כאות של אחתיך, אבל צריך לנהל מצרים.
תעבדו את האלוהים. נכון, נכון. ויאמר פרעה, מי אדוני אשר ישמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את אדוני, וגם את ישראל לא אשלח. שימו לב, פרעה מעמיד אמירה עקרונית, ערכית. ומהי האמירה הערכית? מה זה, כה אמר השם? מי השם אשר ישמע בקולו? מי הוא? שאלה ראשונה. או מי השם אשר ישמע בקולו לשלח את ישראל? זו טענה אחת. כאילו, מה אתם אומרים לי לשלח אותו? מי הוא? איזה הצבעה אליו. לא ידעתי את השם, גם אם הוא קיים, אבל אני לא ידעתי אותו, הוא לא רלוונטי לגביי. אז יש מישהו כזה, בסדר, יש, לא ידעתי אותו. וחוץ מזה, אני רוצה אותם עבדים שלי, ואני לא עומד לשלח אותם. פועל יוצא לדבר הקודם, אבל גם ברצון, גם את ישראל לא אשלח, אני ממשיך לעבוד אותם. אז שימו לב, יש פה שלוש אמירות, מי הוא השם בכלל? האם הוא קיים? כאילו איזה מין תהייה על עצם קיומו. גם אם הוא קיים על שיוכו אליי, וחוץ מזה זכותי לשעבד אותם. לא אשלח אותם. מותר לי. זה מין, כן, מה הבעיה בעצם בדבר הזה? מעניין את העובדה שמרגע זה יש נושא לכל הפרקים. מהו? דיאלוג מול פרעה. כל אחת מהמכות בא משה, אומר לפרעה, ופרעה מגיב, ומה קורה בכל שלב. ויש פה תהליך, אם תרצו, אני אקח את החלוקה שרבי יהודה היה עושה בהם, עורך בהם סימנים, אז שם אפשר לראות, אפשר לראות את החלוקה המשולשת, ובתום הקינים, אם אני לא טועה, אז למען תדע, כי אני השם, אני השם, כן? אמרת, מי השם השם שמע בקולו? אני השם. למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, לא רק שם, לא ידעתי, הוא נמצא שם, לא, אני פה. ובצד השלישי, וגם את ישראל לא אשלח, אין כמוני בכל הארץ. אני ממלא את החלל. אין איזה מקום שהוא מחוץ לסיפור הזה, ובעצם יש פה יציאת מצרים שהיא דיאלוג מתמיד של ריבונו של עולם עם פרעה. במילים אחרות, אין שום בעיה היה לסיים את יציאת מצרים מיד, לא? הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את ישראל ממצרים. ויקם בסנברים, כמו שנמצא שם עם אלישע, נכון? אפשר להקות בסנברים. ולגמור את הסיפור. מה הסיפור פה? למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? למה צריך 10 מכות? את מה זה מועיל? את מה זה משרת? אז התשובה, יש פה תהליכים. ויש פה תהליכים שמתרחשים במגרש של פרעה מצד אחד, ויש תהליכים במגרש של עם ישראל. ובעצם הסיפור הארוך הזה של יציאת מצרים מזמן אותנו כלומדים להיכנס פנימה ולהבין מה קורה שם. אם אנחנו מדברים על חודשים או על שנה שהדבר הזה, מה היה בנקודת מוצא, מה היה בנקודת חיתום, כשהדמויות הפועלות עובר עליהם משהו. ובכל שלב פרעה בהתחלה בצורה מסוימת, אוהב ועד השם מכביד את ליבו. והוא ממשיך להתעקש. אגב, מכביד את ליבו, אני רוצה להעיר משהו על השאלה המפורסמת של הרמב״ם, איך הקדוש ברוך הוא כמו מתערב, הוא הכביד את ליבו ואחרי זה הוא מעניש אותו? מה אתם אומרים? אני חושב שהתשובה היא פשוטה מאוד. מכביד את ליבו זה לא מתערב. מכביד את ליבו, הלב באיזושהי עמדת כובד כזה, של כובד משקלו על... הוא לא שינה את הלב. פרעה באמת לא רצה לשלח אותם. הייתי אומר, הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו ועושה אותו לא רגיש, או לא רך, או לא נכנע. ובאמת מאפשר לו ללכת עם העקרונות שלו עד הסוף, ולהיות מוכן לשלם עליהם את המחיר. זאת אומרת, הכבדת הלב... זה לא התערבות, זה לא לשנות משהו ברצון שלו, זה לא לשנות, זה לשנות משהו בנחישות שלו, שהלב שלו נחוש, כבד, מכוון, חזק לאיזה דבר, אבל זה לא המהות, במהות פרעה, בכל המכות הראשונות, הוא עשה את זה בעצמו, רק, עכשיו כואב קצת, והוא עומד להישבר, בבקשה, בוא נעזור לך, שלא תישבר ותהיה נאמן לשיטתך, תהיה נאמן לדרכך. בכל אופן, ואם כך, אז אולי אנחנו כבר מסיימים, נמשיך את הדברים בפעם הבאה. מה שבעצם אני מבין, זה שעומדים מול פרעה ויש נושא לכל יציאת מצרים. והנושא של יציאת מצרים הוא בעולם הרוח. והוא מכיל אמירה, יש אדון לבירה או אין אדון לבירה. האדון לבירה הזה הוא רלוונטי לפה או שלא רלוונטי לפה. והאם מותר לך לשעבד עם ולעשות בו כרצונך או סליחה אסור לך, כי יש להם אדון אחר. ותשלח אותם לעבוד אותו, את ריבונו של עולם, ולא אתה תעביד, לא אתה, הוא לא יעבוד אליך. זה הנושא בעצם שסביבה. ותחת הכותרת הזאת, חג הפסח זה חג החירות. מה זה חג החירות? החירות של עם לעבוד את אלוהיו. והחירות של עם לעבוד את אלוהיו, ולא לעבוד עם אחר, ולא להיות משועבד לאדונים שעושה בו כרצונו, כמו שהיה פה. וזה הנושא בעצם, שלח עמי ויעבדוני. שלח עמי ויעבדוני, וכמו אומר, יש אדון לבירה, האדון לבירה הוא שייך, וממילא אתה לא יכול לשעבד אותם, כי הם עבדיו, הם לא עבדיך. עבדים להשם, כמובן, זה מעלתם של האנשים, זה לוקח אותם למקומות גבוהים, ועבד לאדם זה עבד, עם כל המשתמע מכאן. זה הנושא. עכשיו תארו לעצמכם, שבא הקדוש ברוך הוא, אל פרו, או בא משה אל פרו ואומר, עם ישראל עוזב ועולה לארץ. מה הנושא עכשיו? אז יש אמנם היבט, חלק מהסיפור קשור לזכות שלי לשעבד אותם. אבל כל הסיפור הופך להיות נושא אחר לגמרי. אם תרצו, נושא כלכלי מובהק. כל הסיפור הופך להיות מזכות לעבוד את ריבונו של עולם ומשאלה של חירות למשהו שהוא מתנהל בעולם אחר לגמרי. זאת אומרת, עומדים לצאת עכשיו 600 אלף גברים מגיל 20 ומעלה, 2 מיליון אנשים עומדים לעבוד את מצרים, הם כוח עבודה מאוד משמעותי, כלכלת מצרים עומדת להיות ניזוקת. וכל הסיפור הזה הוא הולך למקום מאוד מאוד פרקטי, מאוד מאוד מעשי. שמה שאני רוצה לומר, כך אני מבין, זה שריבונו של עולם מעמד את הסיפור על דבר שהוא הרבה הרבה פחות, מאשר על זכות הרבה יותר בסיסית. אבל דווקא בעימוד הזה, בזכות הבסיסית שלהם לעבוד את ריבונו של עולם, אז יש פה כותרת, יש פה נושא, והנושא הוא החירות. הנושא הוא עבד לאדם או עבד לריבונו של עולם ונוכחותו של הקדוש ברוך הוא, במובן הטהור ביותר, שעל מה הוא מדבר? על הזכות שלהם לעבוד אותי במדבר. מה, אין להם זכות? אומר פרעה, אין להם זכות. אין להם זכות. הנה, זה הנושא פה. יש להם זכות. אני קיים ויש להם זכות לעבוד אותי כאלוהים שלהם או לא. פה זה נמצא. אני מבין שאילו היה משה אומר את מה שאמר לעם, איך הלשון, לא שלח עמי ויעבדוני, אלא פקוד פקדי אותם, ואני עומד להוציא אותם אל ארץ זבת חלב ודבש. החינוך הזה לפרעה, והעימוד הזה של אותם ערכים היה מתמסמס לגמרי. ובעצם הנושא היה, לוקחים לי את ה... שוברים את מצרים, לוקחים, הורסים את הכלכלה של מצרים. הנושא היה אינטרסים, לא היה נושא בעולם הרוח כפי שמתרחש מאוחר יותר. אפשר לחשוב על עוד מחשבות. אני הצעתי פה אחת. בפעם הבאה אנחנו נעבור לחלק השני, מדוע לעם ישראל אומרים את מה שאומרים, והצעד השלישי יהיה מה היחס בין שתי האמירות הללו. לא כל אחד מול מצרים ומול העם, אלא גם מה בעצם קורה בין שתי האמירות הללו. את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. ברכת השם אליכם.